שלום לכולם. בפינות הקודמות עסקנו בהחלטה ובידיעה שמשק בית דורש ניהול, ואנחנו צריכים להתנהל בצורה מסודרת ומתוכננת. בעצם כל אחד חושב ככה. כל אחד מבין, מה, אני לא מסדר מתוכנן, אני לא יודע מה שאני עושה, אני לא, זה מה, אני לא ילד קטן, אני לא מתכנן את עצמי, אני לא יודע מה עם ההכנסות שלי, מה עם ההוצאות שלי, אני לא יודע מה התקציב שלי. ידם יכול להיות אפילו להיעלב. מה, אתה תגיד לי שאני לא מוציא נכון, שאני לא מתנהל נכון? מה זה להתנהל סך הכל מבחינה ביתית? לא משהו מסובך מן. אני לא רוצים להעליב אף אחד. מסתבר שהרבה מאוד אנשים לא מתנהלים נכון. וננסה היום לנסות להבין מה גורם לנו להתנהל לא נכון. בפינה שלמה, שהקדשנו זמן רב לנושא הזה, שאין לי יכולת להסתתר תחת ההחלטה, גורמים חיצוניים גורמים לי ליפול מבחינה הכלכלית ולא להתנהל נכון. לא, החלטנו ודיברנו על זה פינה שלמה ובריחות שאנחנו לוקחים אחריות. ולמרות כל הלחצים שיש מכל הכיוונים, אנחנו לוקחים אחריות ומתנהלים נכון. אני לא רוצה לחזור על הפינה הזאת שוב ולומר שאני הולך להחליט עכשיו לקחת אחריות. את זה כבר החלטנו, הייתם איתנו כבר בפינה ההיא, כבר לקחתם אחריות. אבל לפעמים צריך להכיר את האויב. כדי שנתנהל יותר נכון, כדי שיקל עלינו לקחת אחריות, בוא נכיר את האויב. והיום נעסוק בשאלה מה גורם לנו ליפול מבחינה כלכלית. ומה מפיל אותנו ברשת? מעשה ביהודי שהיה פרסומי. עשה הון תועפות. הצליח להוציא מתחת ידו פרסומות וקמפיינים מוצלחים ביותר. אלא שהקמפיינים יהיו מוצלחים ביותר, צריך מאוד מאוד לעגל פינות. לא רוצה חצי לפגוע באף פרסומאי. אני בטוח שיש פרסומאים ישרים, אבל יש פרסומאים שצריכים לעגל פינות. צריכים לשכנע את אנשים, למשל, שמסכם מסוים הוא טעם החיים. לא תורה היא טעם החיים, לא עבודת השם, לא גידול משפחה. רק שתיית משקה מסוים זה טעם החיים. זה האמת לאמיתה. או שצריך לשכנע אנשים אחרים שזה השאיפה שלך וזה רצית כל חייך וזה נכון וזה מתאים לך ואתה חייב את זה לעצמך. מכירים כותרת הזאת? אתה חייב את זה לעצמך. או שצריך לשכנע אדם מסוים, כשאני רואה איזשהו מוצר, נניח רוצים לפרסם איזה רכב יוקרתי, ואז אתה הולך בשלט חוצות ושם אתה רואה שלט ענק שאומר ג'יפ זה וזה ב30,000 שקל. והיתרה ב-36 תשלומים שווים. דיברתי בשקט, בקושי שמעתם אותי? כן, זה בערך, בקושי יכולתם לקרוא את מה שכתוב למטה. אז אני אגיד לכם מה כתוב למטה. כתוב 30,000 שקל, והיתרה ב-36 תשלומים שווים. אפילו לא מגלים לכם מה הערכו של כל תשלום, וכמה יעלו לכם 36 תשלומים שווים. אבל זה כתוב בכזה קטן שאתה לא תראה את זה בכלל. והרושם שלך, שהרכב מאוד זול. אז כשאני רואה מודעה כזאת, שנסע לשדר לי שהרכב מאוד זול, אני מיד מבין שהרכב יקר. וכשאני רואה מודעה שאני חייב את זה לעצמי, אני מיד מבין שאני לא חייב. אם כן, ידידנו הפרסומאי, גם הוא ישתמש בכל מיני שיטות שלא בדיוק מדייקות עם האמת, כדי לשכנע אנשים לקנות את המוצרים שאותם הוא פרסם. והדבר עבר מפה לאוזן, ואחד אחרי השני, בעלי העסקים באו אליו, פנו אליו, אמרו, בוא, תפרסם את העסק שלנו, שאמרנו שאתה מפרסם משהו, העסק רץ. ואכן זה היה. היהודי עשה און תואפות. היה עשיר גדול. עד כאן צד אחד של האישיות שלו. בצד שני של האישיות שלו, היהודי חילק הרבה מאוד צדקה, היה לו הרבה כסף, עשה עם זה משהו, חילק הרבה מאוד צדקה להרבה מאוד אנשים. תודה. חילק צדקה להרבה מאוד אנשים. בין השאר ארגונים, מן הסתם גם למכון מאיר הוא תרם הרבה מאוד כסף, לכן המכון נראה ברוך השם יפה וטוב, ועוד כל מיני ארגונים אחרים. כמו כל יהודי, אל תמהרו לשם, בסוף הוא מגיעים לשם, הגיע ל-120. מגיע לשמיים, יוצא אליו המנח הממונה על הדין, כן, מכיוון שאנחנו נמצאים במכון תורני, אז נספר בסוגיים, הסיפור לא אמיתי, ולא כך מתנהלים הדברים לשמיים, אבל לצורך הסיפור זה יהיה נחמד. יוצא אליו המנח הממונה על הדין ואומר לו, ידידנו הפרסומאי, תשמע, יש התלבטות גדולה בשמיים, מה יעשה בדינך? חלק אומרים, הבן אדם היה שקרן גדול, מגיע לו גן עדן. חלק אומרים, אבל הוא היה בעל צדקה גדול, הוא תרם בלי סוף לארגונים ולצדקות ולתורה ולכל מיני דברים טובים. אז מגיע לו גן עדן. לא הצליחו להגיע לידי הכרעה, החליטו להשאיר בידיך את ההכרעה. תחליט מה שאתה רוצה, לאן שתחליט ללכת, לשם אתה הולך. אומר אותו פרסומאי למלאך הממונה על הדין, טוב, אני לא יודע מה קורה שם, תראה לי, תסביר לי מה קורה שם בגן עדן, מה גיהנום, ואני אחליט. אומר לו המלאך, תשמע, יש לנו סרטים, גם על גן עדן, גם על גיהנום, יש לנו סרטים. אנחנו נראה לך את הסרטים על גן עדן ועל גיהנום, ואתה תחליט במה אתה בוחר. טוב, אומר הפרסומאי, תראה לי ראשית את הסרט על גן עדן, יש להניח שאני אבחר ללכת לשם, אני רוצה לראות אותו. הוא רואה את הסרט על גן עדן, קודם כל אין שם יותר מדי אנשים, לא צפוף שם, מרווח שם. והוא רואה שם הרבה אנשים זקנים, צדיקים יושבים, ותרותיהם בראשם, ונהנים מזיו השכינה, ולומדים תורה, ולא דברים שהוא הכיר בעולמו. אמר, תשמע, לא בטוח, גן עדן לא ממש נראה לי, בוא תראה לי את הסרט על גיהנום. רק מתחיל הסרט על הגיהנום, מוזיקה רועשת, קפיצות, הרבה חבר'ה צעירים, קופצים מאוד צפוף, נהנים, נרגילה, טקילה, כל מיני דברים שובבי לב. אומר הפרסומי, אתה יודע מה, גיהנום מתאים לי, תן לי ללכת לגיהנום. אומר לו המלאך, ידידי, אתה החלטת, נעשה כדבריך. אך נסגרות מאחוריו דלתי הגיהנום, אש צולבת, צוערות תחת, כל מיני השמדאים באים אליו עם כלשונים, חותכים איתו עם חרבות, כל מי ששמע פעם הרצאה של הרב אמנון יצחק, כל מה שנאמר שם קורה לו. אומר הפרסומאי, צועק למלאך הממונה על הדין, מלאך, מלאך. המלאך אומר לו, כן. אומר, שמע, זה לא מה שהיה בסרט. אומר לו המלאך, ידידי מצטער, הסרט היה פרסומת. זהו רבותיי, בצורה הזאת התייחסו לפרסומות. עולמנו מוצף פרסומות. הדברים מציפים אותנו מיום ליום יותר ויותר, ואין לי בשורה טובה לי שלכם, זה לא יהיה פחות. אין לי מושג מאיפה ימציאו את זה. איפה שאתה לא הולך היום, אתה קונה עיתון, לא לדבר על עיתונים, ורדיו וטלוויזיה, מי שמשתמש בזה, ואינטרנט, ושלטי חוצות, ואתה עומד ברמזור, אתה רואה סרט פרסומת מולך, לא יודע מה עוד ימציאו, לייזר מהשמיים, מה עוד ירד עלינו בפרסומות, אני לא יודע, אני רק יודע שירד. ולכן עולם הפרסומות משפיע מאוד. אם הוא לא היה משפיע, החברות לא היו משקיעות בו כל הרבה כסף. לא נותר לנו אלא לבנות את עצמנו, אמרנו שאנחנו לוקחים אחריות, לבנות את עצמנו כנגד אותם פרסומות. לבנות מערכת של חקירה, של חשיבה, לומר לעצמי, רגע, זה מה שאומר המפרסם, בוא נבדוק. מי אמר שזאת האמת? מי אמר שזה כך? לא נוכל להרחיב בדברים האלה, אלה כיווני החשיבה. ויש לנו להנחיל את כיווני החשיבה האלה גם לילדינו. הייתי עושה את זה במערכות החינוך, אפילו מגיל הצעיר ביותר, בגיל הגן. כבר להרגיל את הילדים ולומר להם, מה שאתם רואים עם פרסומות, זה לא המציאות. נקודה נוספת, אמצעי אשראי בלתי מוגבלים. לכאורה עוטפים אותנו במחשבות, שיש לנו מסגרת אשראי, והאשראי הוא מוגבל, אבל אז באים עם אשראי חוץ בנקאי, ואז יש אשראי רחב, ואז יש אשראי מתגמש, ויש מסגרת, ומגמישים את המסגרת, ואז אומר לך מנהל הבנק, כבר הגעת לקצה המסגרת, אז בוא תיקח הלוואה נוספת, כי אתה לא יכול כבר לקחת יותר מהמסגרת, אז תיקח הלוואה נוספת ורזיר לי את הלוואה. אמצעי אשראי בלתי מוגבלים, כמעט, יש לכל אדם. צריך לחשוב, מאיפה מחזירים את זה? ישנם חברות אשראי מגדילות לעשות. חברת אשראי אחת משכנעת אותך שהדבר הטוב ביותר כדי לחסוך כסף זה לקנות רק את מה שצריך. פרסומת נחמדה שמובילה אדם מאוד נחמד. ומשכנע אותך שכדי לנהל נכון כלכלית אתה צריך לקנות רק את מה שצריך. אבל זה לא מספיק. אתה צריך גם את כרטיס האשראי שהוא משווק. כי כרטיס האשראי שהוא משווק ייתן לך להוציא בחודש כמה שאתה רוצה. יזהרו מהמלכודת. מה זה להוציא בחודש כמה שאתה רוצה? זאת אומרת שאם החלטת שאתה מוכן להוציא בחודש רק 2,000 שקל. אז נכון, חברת האשראי הנ"ל תדאג לכך שבחודש הבא בחשבונך יופיעו רק 2,000 שקל לחובתך. אבל אם קנית 2,500 או 3,000, לאן נעלם הכסף הנוסף? לאן הלך לו הסכום הזה? הוא לא הלך לשום מקום. הוא אצלך. חברת האשראי הנחמדה לא ויתרה לך עליו. הוא יופיע בחודש הבא. אבל גם בחודש הבא הקצבת רק 2,000 שקל. ואתה שוב מוציא 3,000 שקל ולא 2,000. אז מה עכשיו? עכשיו כבר פעמיים הצטברו לחובתך 2,000 שקל משני חודשים. לאן הם הולכים? וכך אתה קונה וקונה בתחושה שאני מוציא כל חודש רק 2,000. אבל אתה מוציא יותר. אבל מה אכפת לי? בחשבון הבנק שלי יירשמו רק 2,000 שקל לחובתי ולא יותר. אל דאגה, הכסף הזה יישאר רשום לחובתך, הוא יגיע במאוחר, בבום גדול, שלא תבין מאיפה זה בא לך. זו אולי מטרתם. אז מצד אחד משכנעים אותך לקנות רק מה שצריך, מצד שני נותנים לך כרטיס אשראי, שבו האפשרויות הן בלתי מוגבלות. כרטיסי אשראי, יכול להיות שלא כדאי בכלל לקחת. ייתכן וכדאי לוותר עליהם. בוודאי שבוודאי, לקבל את הכרטיס אשראי, כדבר שמשמש אותי, ולא אני אותו. יש לזה הרבה נקודות נוחות בכרטיס האשראי. אפשר להוציא כסף בכל מקום, לא צריך להסתובב עם הרבה כסף, אפשר לשלם דבר כזה, אבל יש גם סכנות גדולות. וכל דבר שיש לו אפשרויות עצומות וסכנות גדולות, אנשים ניגשים בזהירות. אדם לא הולך על גשר בריצה ורץ מעבר לעבר של שני הצדדים. הוא דואג לפני הגשר שיהיו קודם כל מעקות משני הצדדים, זה גם הלכתית נכון. ואחר כך הוא עובר את הגשר. אז גם כשלוקנים כרטיסי אשראי, פסיכולוגית אדם צריך לבנות לעצמו מעקות משני הצדדים. איפה אני לא לוקח יותר ואיפה אני לא נופל. שפע המוצרים הרחב שיש בעולמנו. ברוך השם, זכינו לעולם שיש בו שפע בלתי מוגבל. תרבות המערב חדרה לתוכנו במלוא עוצמתה, יש שפע רב. מי אמר שאנחנו צריכים להשתמש בכל השפע הזה? מי אמר שחייבים לנסות כל מוצר? מי אמר שכל דבר אני חייב להיכנס לביתנו? מי אמר שמה שיש בחנות הוא תמיד יותר טוב מה שיש לנו בבית? גם עם השפע הזה צריך להתייחס בתודה לקדוש ברוך הוא על השפע שהוא משפיע עלינו, אבל בזהירות ביחס לתקציב שלנו. לחץ חברתי משפיע בכל הגילאים, אבל ודאי וודאי בגיל הנעורים. ועל ילדינו יבוא הביתה, למה לזה יש את זה? למה לזה אין את זה? זה רק לילדינו. אולי גם לנו יש איזה ילד קטן בבטן שמסתכל על השכנים, ולמה הם קנו את זה? ולמה הם עשו את זה? אולי הם נוסעים לחול? אולי הם החליפו מכונית? גם אנחנו לא אומרים את זה בכל רם, הדברים האלה משפיעים עלינו. אז אין מה לעשות. עבודה פנימית. אין לי עצה אחרת בשבילכם. אדם צריך לומר, זה מה שיש לו, זה מה שיש לי. איזו עשיר השמח בחלקו. ההסתכלות שלי על הדשא של השני, שהוא תמיד ירוק יותר, לא תוביל לשום מקום טוב. ההחלטה שלי, שמה שיש לי, זה מה שטוב לי, היא תוביל אותי למקום הרבה יותר טוב. ולכן, לא תהיה ברירה, אלא לחנך את עצמנו ואת ילדינו. אגב, חינוך ילדינו מתחיל בזה שאנחנו מחנכים את עצמנו. אין ברירה. להסתפק במה שיש, לשאוף למה שמתאים לנו ולמה שיש לנו ביכולתנו. אני לא מטיף פה לחיי סגפנות ולא לחיי צנע. ברוך השם, לא צריכים לחזור אחורה 50 שנה ולחיות עם תלושים ולקבל כמה ביצים ועוף במקולת. אפשר לקנות את הדברים האלה בנוחות רבתי, אבל לא להיסחף למרקם הבלתי מוסבר של אפשרויות שקיימות בפנינו. לא חייבים להשתמש ולנסות כל מוצר חדש. אפשר להסתפק בטוב ובישן. אם נעשה את כל הדברים האלה, נתייחס לכל הדברים האלה כמוצרים שנמצאים מולנו, כפרסמות שקיימות מולנו, אבל אנחנו יוצאים עם שכלנו לתוך אותה מערכת. לא נסחפים ותלוי אחר גברנו. אם נחליט שאנחנו הולכים בדרך הזאת, משתמשים בקיים, מסתכלים על הפרסומות, לא בהכרח, אבל בלית ברירה, ועושים חשיבה מה נכון ומה לא נכון, נגיע למקום הרבה יותר טוב, ונצליח לשלוט על כל המערכת הזאת, שמפתה אותנו בלי סוף, אבל לא מכריחה אותנו. ובין פיתוי לבין הכרח, נמצא האני המקבל על עצמי אחריות. אם אני אקבל אחריות, אם אני אקבל החלטה נכונה, שום דבר שנראה כהכרח לא יהיה באמת כך, אלא הכל יהיה נתון לשליטתי. תודה לכם שהקשבתם לנו בפינה הזאת, ונתראה בעזרת השם בפינות הבאות.